פרק ט"ו. פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, ועשיתם אישה לשם עולה או זבח לפלן נדר או בנדבה או במועדיכם לעשות ריח ניחוח לשם מן הבקר או מן הצאן, והקריב קורבנו לשם מנחה סולת עיסרון בלול, המקריב קורבנו לשם מנחה סולת עיסרון בלול ברבית עין שמן ויין לנסך רבית עין, תעשה לעולה או לזבח לכבש האחד, או לעיל תעשה מנחה סולת שני עיסרונים ויולה בשמן שלישית עין, ועין לנסך שלישית עין תקריב ריח ניחוח לשם. מה הוא רוצה מהחיים שלנו כאן הכתוב? כן, מה אתה רוצה?
שאלה, מה זה ריח ניחוח לשם?
אתה שואל מה זה ריח ניחוח לשם. טוב, זאת שאלה שייכת בכלל בדיני הקורבנות. כלומר, הביטוי ריח ניחוח, מצאנו אותו בספר ויקרא כבר. הכוונה ניחוח מלשון נחת רוח. נחת רוח לפניי, שאמרתי, ונעשה רצוני. מה הכוונה? ריח ניחוח לשם.
מה זה לפלה נדר? מה זה לפלה?
מה זה לפלה? יש פסוק. איש כי יפלי לנדור נדר. כלומר, הפלאה זה מלשון מופלא. יש קרבה לשונית בין פלא לבין אפליה. אף על פי שהשורש של פלא זה פ' למד א', ושל אפליה זה פ' למד ה', אבל יש קרבה בין שני השורשים, דבר שהוא מובדל ומופרש. כאשר אדם נודר, הוא מחייב את עצמו בדבר שהוא לא היה מוכן. הוא יב בו מעיקר הדין. אתה שואל שאלה, אני עונה לך. כן. כאשר אדם נודר נדר, הוא מחייב את עצמו בדבר שמצד הדין הוא לא היה מחויב בו. אז הוא יצר מציאות של קודש חדשה. אז לכן זה נקרא שהוא מפלה. לפלה נדר. כן. בסדר? עכשיו, אחרי שאתם שואלים כל השאלות ולא נתאים לדבר, גם לי יש זכות לדבר. ובכן, מה כאן הכתוב רוצה מאיתנו? לכאורה, כל זה שייך לדיני הקורבנות בכלל. ומה התחדש כאן שלא היה ידוע כבר מספר ויקרא? נכון? אז יש פה שני דברים. א', שבפסוק ב' נאמר, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם. מתי הפסוקים האלה מופיעים? מה היה בדיוק לפניכם? המעפילים. המעפילים והאיסור שלהם להיכנס לארץ ישראל. אז המצב כזה מכניס ייאוש בלב. כאשר אדם נמצא במצב של קושי, רציתי להיכנס, לא נתנו לי. אז יש אפשרות שאדם יאמר, עבד עליי. אדם מתרכז רק בהווה, ההווה הקשה. לכן בא עושה הכתוב, הוא אומר, לא, כי תעבו אל ארץ מושבותיכם. קודם כל, מיד מדברים על מה שיקרה בעוד 40 שנה.
אבל הם עצמם לא.
מה?
הם עצמם לא.
זה נכון. אבל מדברים על זה, שבסופו של דבר, הדור הבא יבוא. בסופו של דבר, הדור הבא יבוא. זאת אומרת שיש לאן לשאוף. כלומר, הדור שהולך למות במדבר, מחנך את בניו להיכנס לארץ. זה כשלעצמו, גם תיקון, וגם יסוד של תקווה. זה דבר אחד. דבר נוסף, יש פה חידוש עצום, וזה הנסחים. שעם כל קורבן מקריבים מנחה ונסח. עד עכשיו לא ידענו את זה. מה זה הנסח? ממה הוא עשוי? יין. נכון? יין. זאת אומרת, יש משהו מיוחד שמבדיל את הקורבנות כפי שהם בארץ ישראל, מהקורבנות כפי שהם היו במדבר. ההפרש הוא הנסחים. בסדר?
מה עם המים?
ניסוך המים. נכון. אבל ניסוך המים הוא רק בחג הסוכות. פה נדבר על זה שאדם, כל קורבן שאדם מקריב, הוא מביא גם יין. עכשיו השאלה היא, מה זה אומר? קודם כל זה מראה שזה מעלתה של ארץ ישראל. בוקר טוב. טוב, אחד שכותב שהוא ממונטריאול. להאמין לו?
כן.
אני אגיד למה יש לי ספק. למה? הוא אומר, בוקר טוב הרב, אני פשוט פספסתי את מספר הפרק. האם הרב יכול לחזור על זה? עכשיו, יכול להיות שאני אגיד, הוא עושה את זה כדי שאני אגיד, טוב, אם אתה מחוץ לארץ, מתקשר וזה, אז מתייחס יפה. נכון? טוב, אני לא יודע. מי הסתם שומר את האמת? טוב, נתנאל, אנחנו בפרק ט"ו בספר במדבר, ואנחנו מנתחים כעת את פסוק, טוב, ב' כבר עשינו, קצת קראנו בעצם עד פסוק ז'. ואנחנו עסוקים בשאלה של מה מהות הנסך, כן? קודם כל שאנחנו שהכתוב מראה שההבדל מבחינת עבודת השם בארץ ישראל או בחוץ לארץ, זה אם יש נסכים או אין נסכים. הנסך לכאורה הוא דבר בעייתי. הרי אסור להיכנס שטויי יין למקדש. אבל כאן היין, אף על פי שאתה לא שותה אותו, הוא שותף לעבודה. זאת אומרת שאותו משקה שהוא ביסודו בעייתי במדבר, מתקדש בארץ ישראל. כמו שמצאנו למשל הביטוי זוות חלב ודבש, ביחס לשבחה של ארץ ישראל, זה שהיא זוות חלב ודבש. מה כל כך שבח בזה? שדווקא החלב והדבש הם דברים שלפי הסברה היותר פשוטה היו צריכים להיות אסורים. כי החלב נעשה מן הדם, והדם אסור, והדבש בא מן הדבורים, והדבורים, כל היוצאים מן התמת, תמת. אבל מאחר ושיבחה התורה את ארץ ישראל בחלב ודבש, מכאן אנחנו למדים שהחלב והדבש מותרים. זאת אומרת, יש יכולת לארץ ישראל להפוך דברים תמאים לתאורים ואסורים למותרים. אז כמו כן גם, היין שלכאורה לא יכירנו מקומו בעבודת השם, שהרי אסור להיכנס שטויי יין למקדש, בארץ ישראל הוא מתעלם. שהדבר הזה יש לו עומק. קודם כל זה מתחבר לדעה האומרת שאילן שאכל ממנו אדם הראשון, גפן היה. יש כמה דעות בחז"ל. אחת הדעות היא שאילן שאכל ממנו אדם הראשון, גפן היה. וחז"ל אמרו, המקובלים אומרים בעצם, שמה הייתה הבעיה באכילת הגפן? שהוא אכל מן הענבים ביום השישי, ערב שבת. היה צריך להמתין עד ליל שבת, ובכניסת השבת לשחוט את הענבים ולעשות קידוש על היין.
קיבל שבת מוקדם?
זהו, הוא רצה לקבל את השבת מוקדם מדי.
יש שם הרבה מיינים כאלה.
לא,
הילדים לא ירדמו על השולחן.
זה משהו אחר, זה משהו אחר. אבל הוא רצה לעשות את, לא, אבל אני אדייק, הוא רצה לעשות את מעשה השבת בלי קבלת קדושת השבת. זה כל העניין. הוא רצה שזה יישאר יום חול ולהתנהג כבשבת. וזה היה הקושי שלו, כמו זה השורש של הנפילה. כלומר, העולם עוד לא הגיע למדרגה כזאת שהוא מסוגל להתמודד עם המעשה. כן. והמעשה הזה, חז"ל מציירים אותו, שתיית היין. ככה עוטפים את זה, כדי שלא תדע בדיוק על מה מדובר. אבל, אז זאת אומרת שבארץ ישראל יש תיקון לחטא אדם הראשון, דבר ראשון. דבר נוסף, זה אומר שיש שותפות של דבר שהוא ביסודו עבודה זרה בעבודת השם. הרי יש לנו כלל במסכת ברכות נאמר, המתפלל שיקור כעובד עבודה זרה, נכון? מי שמתפלל כשהוא שיקור, כעובד עבודה זרה. נכון, אז יוצא שהיין בעבודה זה דרכם של עובדי האלילים. אבל בארץ ישראל יש לנו איזושהי שאיפה על כל פנים, דרך הנסך, להעלות את הנטיות האלה, הנטיות, אתה אומר, הפתטיות, האקסטטיות של העבודה, כן? כל השגעונות האלה שיש אצל עובדי האלילים, אנחנו מעוניינים בכל זאת למצוא להם מקום בתוך המכלול של הקודש. ולכן אומר הכתוב, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני אתן לכם, אז יש גם מצווה מיוחדת, מצוות הנסכים. בוקר טוב הרב, נסך הינו יין. האם זה קשור למרגלים? שהפירות שלקחו הם גם גפנים. אכן, יש לזה קשר עמוק, וזה מה שאנחנו ראינו בתחילת הפרשה. הרי מה נאמר להם שם? ולקחתם והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. נכון כך כתוב? כתוב או לא כתוב? אבי, כתוב? טוב. והתחזקתם, לא פשוט, אני כשאני שואל שאלה, אני מקווה שיהיה לנו. טוב, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. שואל הרב חרלאפ, מה יש להתחזק כדי לקחת פירות? כלומר, יש דברים שדורשים מלהיות חזקים, דברים, מה? להילחם. זה כבד. זה הכל. זה כל העניין. אז הרב חרלאפ מבין שההתחזקות היא התחזקות מנטלית. מדוע? כי בגלל חטא הארץ, העולם נפול. מה היה החטא של הארץ? שהעץ לא כפרי. זאת אומרת, יש הפרש בין האמצעי לבין המטרה. כל זמן שאני בתוך האמצעי, עוד לא הגעתי אל המטרה. זה המצב הנפול של העולם. עכשיו, 95% מהזמן שלנו אנחנו עסוקים באמצעים, לא במטרות. לכן העולם שלנו הוא עולם קשה כל כך. אני כל הזמן עוסק באמצעי אל המטרה. מתי אני כבר עסוק במטרה? אולי בעולם הזה בכלל לא. רק בעולם הבא עוסקים במטרה. זה משהו נורא. זה גהינם. אז לכן, אמר משה, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, שתראו שבארץ ישראל הכללה הזאת לא קיימת. דהיינו, לדעת לראות את טעם הפרי בתוך טעם העץ. ברור? זאת אומרת שבארץ ישראל יש מעלה, יש מעלה לאמצעים. וזה מה שכתוב, זה ההבדל בין הבבלי לירושלמי. האם מברכים על הכשר מצווה או לא? אדם שבונה סוכה, מברך על זה או לא?
לא.
לפי הירושלמי מברך. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה. זה דבר שאנחנו לא מברכים אותו, אנחנו פוסקים לפי הבבלי. אבל לפי הירושלמי יש גם ערך לאמצעים. אותו דבר לגבי הפרנסה. הפרנסה זה מטרה או אמצעי? תלוי אם אתה בארץ ישראל או בחוץ לארץ. בחוץ לארץ הפרנסה, זה עול הפרנסה, אין מה לעשות. כי צריך לחיות, כן? איך כתוב בברייתא בסוף מסרת קידושין? הראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי, לכן עכשיו צריך לעבוד. מה שאין כן בירושלמי, תנא דבר רבי ישמעאל, ובחרת בחיים זו אומנות. כלומר, עצם העיסוק במקצוע יש קדושה. על זה נאמר, ובחרת בחיים. פרשטייסט? סיסגית. עכשיו, אם כך... סיסגית. מה, פרשטייסט יידיש? דוביסט היד? טוב, כי... יהודי מדבר יידיש. איך אני יודע? מה פירוש המילה יידיש? מה פירוש המילה הזאת? יהודית. כן, ייד זה יהודי, נכון? יידיש. יידיש זה יהודית. אז יהודי מדבר יידיש. מה שהיה להוכיח, נכון? אתה יהודי? כן, אם כן אתה מדבר יידיש. טוב, ובכן, אז אם כך, מובן מה שבעצם משה אמר להם. משה אמר להם, ולקחתם מפרי הארץ. ויעלו ויבואו עד נחל אשכול, ויחרטו משם, זמורה ואשכול. זה לא מה שאמרו להם. אמרו להם, תביאו פירות, אז תביא פרי, תביא את האשכול. במקום להביא את האשכול, הם הביאו זמורה ואשכול. מה הם רצו להראות בזה? שגם בארץ ישראל אין טעם העץ כטעם הפרי. כלומר, ההסתכלות שלהם הייתה הסתכלות שטחית.
בפועל מה זה היה?
תלוי. אם הם היו, אם הם היו מתחזקים, אז הם היו תואמים בזמורה את טעם האשכול. אבל אם כיוון שלא התחזקו, זה בדיוק מה שאומר משה, והתחזקתם ולקחתם פרי הארץ, לא התחזקו, כלומר לא הביטו על פניות הדברים, אלא על חיצוניותם, לכן לקחו זמורה ואשכול. אתה יכול להביא הוכחות מה שאתה רוצה. אתה יודע, יש בספר, במדרש, ששת הימים ושבעת השערים, כתוב שם, מי שאוהב את ירושלים, לא, מי שאינו אוהב את ירושלים, מה רואה בה? אבנים ועפר. ומי שאוהב את ירושלים, מה רואה בה? זיו ונהרה. נכון? מקור מוסמך? מה זה המקור?
מה המקור מוסמך?
לא, אבל מה המקור שציטטתי?
אמירה על זה?
לא, זה מקור, זה חיים נבון כתב את זה. לא, איך אומרים? כן.
הנשיא?
כן, הנשיא, הנשיא, כן.
יצחק נבון.
יצחק, סליחה, התבלתי, זה. יצחק נבון, הנשיא, הוא זה שכתב את זה.
זה
תראה, הוא לא עשה רק דברים טובים, הוא גם עשה רק חינוך. אור. כן. מה? יש פה שאלה על הרב, אבל אני צריך בשביל זה לפנות לשם. יש פה שתי שאלות. טוב, בוקר טוב לרב. שאלתי, מדוע בעלי חיים ישנים? כן? לא הייתה קנטרנית. אין צורך לחפש את השעה 12 בשעה 14. טוב, בסדר. יצור חי לא זקוק לשינה לפעילותו הפיזיולוגית, שאת האנרגיה לכך הוא משיג מהמזון בלבד. מכאן סביר שהשינה לנשמה... עליך להוכיח זאת. טוב, אם הרב יכול לבאר שוב מעשה נוח, ומדוע ארץ ישראל מתקנת חטא אדם הראשון, ומה הקשר ביניהם? אני לא יכול לבאר שוב מעשה נוח, כיוון שלא הסברתי את מעשה נוח, אני יכול לבאר אותו עוד פעם, דבר שלא הסברתי כלל. אבל, אני אומר כך, יש משימה של קידוש הכל, כן? יש העלאת הכל. איך אפשר להעלות את הכל? זה קשה מאוד. למשל, כאשר אני אוכל סטייק, אני מעלה את הפרה, נכון? מדוע שלא אוכל גם נמר, להעלות גם את הנמרים? אני עוד לא מסוגל. זאת אומרת, הנמר, אל תדאג, סיוון, אני בסדר, מקבל באהבה את השאלה שלך. עכשיו, לגבי הנמר, הנמר הוא עדיין שייך לעולם הפראי. ולכן אין לי יכולת להתמודד עם הקושי המוסרי שהאלימות הטבעית מציגה לפניו. לא מסוגל. לכן אני לא יכול לאכול נמרים, אבל פרות אני יכול. מה? מה? למה התורה אמרה, לא אמרה שמותר לאכול, למה התורה לא התירה לאכילת נמר? כן, אני שואל, למה הדבר שלא מפריס פרסה, התורה אוסרת.
לאכול מן הדרשתים ולא מהרודפים.
יפה, לאכול מהנרדפים ולא מהרודפים, הנה דוגמה, כן? יש בפרסה הסדוקה איזה מין הקהיה של האלימות הטבעית, נכון? יש הרי עם הפרסה הבהמה בועטת, אבל כאן היא סדוקה, מה? היא גם בועטת, לא, נדבר בפרסה, בפרסה כי אפשר לטרוף. פרסה, אתה יודע מה זה פרסה? נכון. אז בזה לא טורפים, בזה דורסים אולי.
יא, פרק יש לו...
הצפרים. אתה מתכוון לציפורניים. מה, יש ציפורניים בפרסה? יש בעלי חיים שיש להם ציפורניים, אבל לא משנה. הפרסה משמשת, למשל, אצל הסוס. הסוס אין לו ציפורניים, אבל הוא יכול בפרסה שלו לבעוט. נכון? מה? זה אלימות. בפרה יש משהו שנסדק שם. כלומר, משהו מהאלימות של הטבע... הוקהה קצת. כמו כן, הבמה התורפת, משתלטת ללא רסן על הטבע, יש בעלי חיים שמעלים גרה. זה סבלנות. הסבלנות היא התעלות מעל הפראיות של הטבע. אז לכן, כאשר אני רוצה להעלות את המציאות אל מדרגת האדם, אני מעלה דברים שבהם יש קרבה אל האדם. דהיינו פרות. לעומת זה, לא צריך,
חבל על
המים. לעומת זה, את הנמרים, אינני מסוגל להעלות. בסדר? עד כאן זה מובן. עכשיו, יש קושי גם לגבי היין. היין מבלבל את המוח, נכון? אדם שותה יין, מבלבל את הדעת. עד כדי כך שיש הלכה. דאורייתא, לפי חלק מהפוסקים, שאסור לרב ששתה יין להורות הלכה. לכן אסור לשאול שאלות בהלכה את הרבנים בשבת אחרי ארוחת צהריים.
אז גם בפורים לא.
פורים זה משהו בפני עצמו, יש דין מיוחד בפורים. אבל בשבת אחרי הקידוש, אסור לך לשאול את הרב שאלה בהלכה. מדוע? אולי הוא שיקור. כן, או אותו דבר לגבי הכהנים שלא נושאים כפיים במנחה, אלא אם כן זאת תענית, מאותה סיבה. זאת אומרת, יש בעיה בשתיית היין, דבר שהוא מבטל את הדעת, והרי הדעת זה הכלי שמאפשר לנו להישאר במדרגתנו המוסרית. עד כאן מובן? טוב. אז בארץ ישראל לעומת זה, יש מגמה של העלאת כל כוחות הנפש. והדבר הזה נעשה על ידי הנסך. עד כאן זה מובן? טוב. כן.
היין הוא למעשה דינים, לא?
היין יש בו דינים, ודאי.
דינים, אז דווקא אותו להקריב במקדש.
נכון. מה בעיה להקריב דינים?
לא ראינו דברים אחרים.
למה לא? סליחה, למה לא להקריב דינים? אני לא מבין. להפך.
הכיפור,
השעיר לעזאזל,
אתה לא
את
החלק שלו?
דינים זה, לא, השעיר לעזאזל זה יותר מדינים. השעיר לעזאזל זה הקליפות. משהו אחר.
מה עוד חוץ מיין מקריבים במקדש
מבחינת
דינים?
מבחינת דינים?
כן.
הרבה מאוד דברים. אז זה מה זה חטאות, חלב ודם. הכל דינים שם.
מדבר קשר.
נו, ויין זה לא קשר? אז אני שואל, למה ככה הציווי? כן.
אז אנחנו רק אוכלים חלב.
הוא קורא לזה לחפש את שעה 12 בשעה 14. לא, זה ביטוי בצרפתית. לשאול לא לעניין, זה נקרא, אתה מחפש את השעה 12 בשעה 14. ביטוי כזה, מתרגם. אפשר לפתוח קצת החלונות, אנחנו פשוט נחנקים פה כמו... אז מה אם יש רעש? השאלה היא ככה, אתה רוצה להיות חרש או חנוק?
באינטרנט זה מפריע.
זה יפריע לאינטרנט, מה אכפת לי? בעיה של המחות. כן, מה אתה אומר?
אנחנו אוכלים רק חיות
שהן נרדפים. כן. אולי זו סיבה שאנחנו עכשיו בארץ, אנחנו לא נלחמים,
לא הולכים לתקוף. אולי
הגיע
הזמן שאולי נאכל חיות
שהן נרדפים. יערה יפה, יערה יפה. אתה אומר, אם אנחנו אוכלים רק מן הנרדפים ולא מן הרודפים, אז זה נוטע בנו טבע של אהבת הנרדפות. כן? כלומר, אנחנו מעדיפים להיות המסכנים ולא הרודפים, נכון?
טוב.
מכאן ליפיות הנפש וכו'. את אומרת, אז אולי הגיע הזמן שנאכל קצת ככה בשרסוס, משהו, נמרים, משהו כזה. כן. כמו שיש יחידות בצבא שאנחנו אוכלים תנינים וזה. כמו שלהבדיל בסוריה, ביחידות נבחרות, הם אוכלים נחש חי. כן, יש חיילות שם, אז הם מתגאים בזה, שקרים נחש שהוא חי, עם. לראש את הגבר. אז... מה מברכים עליו?
מחיי
המתים. אתה יודע, באמת, למה לא מברכים על הסיגריה הראשונה שהחיינו? כי לא מברכים בשירותים. הלאה, אז איפה היינו? הייתי עסוק פשוט בהשם.
בהלכה.
כן, 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 אז זהו. אז יש באמת הלכה. כתוב, ובתים מלאים כל טוב, נכון? כתוב שהשם אלוהיך מביא החי לארץ טובה, עיינות ותהומות וכו', לא, יש שם גם בורות חצובים אשר לא חפר, אשר לא חצבת וכו'. ובתים מלאים כל טוב. אז חז"ל אמרו, מה זה בתים מלאים כל טוב? זה כדלי דחזירי, כמו העורף של חזיר, זה טעים מאוד. התורה מבטיחה, אתה נכנס לארץ ישראל, דע לך, אצל הכנענים בבתים יש להם שם חזיר, בורות חצובים, כן? זה יין נסך, שמותר, שבזמן המלחמה אוכלים חזיר ושותים יין נסך. מה ההדגשה של הדבר הזה? זה חלק מהמאמץ המלחמתי. מה זה שותים יין נסך? אתה צמא. לא פיקוח נפש. פיקוח נפש תמיד מותר. אני אומר, אתה מגיע לאיזה כפר, ככה, יש משהו לשתות פה, יין נסך, איזה יופי, שופס, שותה. יש לי את זה קולה. אבל יין יותר טעים. בסדר? זאת אומרת, יש את כזה... אז אתה צודק, בזמן המלחמה, יש הוצאה אל הפועל של כוחות שבדרך כלל אנחנו דוחקים אותם, הם יוצאים החוצה. מכאן היסוד גם של יפת תואר, שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע וכו'. שלום כבוד הרב, היין אינו מטרה, והגפן זה רק אמצעי. לפי מה שהרב אומר, ארץ ישראל היא עדן, כלומר גבוה מגן עדן, שהרק ועדן טעם העץ כטעם הפרי. אם כן, למה לא מנסחים עם ענבים ויין כאחד? יש מה שנקרא ביקורים, שמעת על זה. הביקורים מביאים את הענבים. כן. לא שומע.
מאיפה העוד דוד שבארץ ישראל הכל מתעלה?
מאיפה לקחתי שבארץ ישראל הכל מתעלה? מה הפרשה שאנחנו קוראים עכשיו? שכתוב שכתבו אל ארץ מושבותיכם, אז יש מצוות נסחים. אם כן, יש זו הבחנה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. גם הבאתי עוד ראיה מקודם, זבת חלב ודבש. נכון? וגם הבאתי ירושלמי, שאומר שהמלאכה בארץ ישראל היא מטרה. נכון? נו, אז אפשר עוד מקורות, אבל בינתיים זה מספיק, כן.
אבל נתים לבוא, העולם יהיה צמחוני, יבוא לצמחונות.
אתה אומר, לעתיד לבוא, העולם יהיה צמחוני, אז איך נעלה את כל המציאות? אה? עד כאן שאלתך. תשובה, כאשר נסיים את עילוי כל המציאות, אז נוכל להיות צמחוניים. תכף הרבה משמע מהרב שם. כי אז בעלי החיים יתעלו למדרגת האדם. אז מה, אתה תקריב אדם? לא. תאכל אדם? בסדר.
והיום יש מעלה בזה?
מה? האם יש מעלה היום בלהיות צמחוני? לפעמים כן, לפעמים ההפך. כן, מה אתה רוצה?
דיברנו על בעלי חיים שהם כאילו עדינים ויש להם סבלנות ועצות. נגיד את הצב.
צב, כן.
שהוא לא טורף, אבל הוא גם עדין.
אבל הוא שפל. הצב הוא שפל. קטנות, הוא רומס על הארץ. טוב. מה? יש עוד שאלה, וואלה. הערה. ביין, או השלושה יהודים במילה יין, ביין נסך, אין שינוי לטובה, וזה שהוא איסור נסך, ואילו בקדלי דחזירי, מצד עצמם הם בעלי טעם מיוחד, לא שניסיתי בעצמי. אז עוד יותר טוב אתה אומר קדלי דחזירי. אז אתה אומר, יבוא יום שנקריב חזיר על גבי המזבח, זה מה שרצה אנטיוכוס לעשות, שהוא הקדים את זמנו, אתה אומר. אבל יש דבר כזה, כתוב, מדוע נקרא שמו חזיר, שעתיד לחזירו לישראל. איפה זה כתוב? נקרא חזיר, שעתיד לחזירו לישראל. איפה זה כתוב? אתה יודע? אף אחד לא יודע איפה זה כתוב. בגמרה? אם תראה לי איפה זה כתוב בגמרה, אתה מקבל 100 שקל. על המקום.
זה הכל, מה? תיכן גדולה לך מסוכל, אז מה?
שיחפש. בשביל 100 שקל? טוב, אתה אדם עשיר שמתפרנס וכו', אתה לא יודע, יש אנשים צריכים לשלם שכר לימוד ועוד הרבה בעיות, זה 100 שקל זה הרבה בשביל. הם מוכנים לעבור על כל השס, מה?
מ-100 שקל,
מהמכון ומכל. בקיצור, יש מאמרים רבים שמסתובבים ככה בעם ישראל, שלא יודעים להם מקור. למשל, המקור הזה, שחזיר עתיד לחזירו לישראל, מובא בספר אור החיים, על פרשת שמיני. ונדמה לי גם מובא במגלי עמוקות לרבי נתן נטע שפירה. אבל מקור קדמון אין, ויש טוענים שזאת השפעה נוצרית. אבל אל תגל. טוב, פסוק ח' וכי תעשה בן בקר עולה או זבח לפעלי נדר או שלמים לשם, והקריב על בן הבקר מנחה סולד שלושה עשרונים, בלול בשמן חצי דעים, ויין תקריב לנסר חצי עין, ישר יח ניחוח לשם. ככה יעשה לשור האחד, או לאיל האחד, או לשה בכסבים או בעיזים, כמספר אשר תעשו, ככה תעשו לאחד כמספרם. כל האזרח יעשה ככה, את אלה להקריב ישר יח ניחוח לשם, וכי יגור איתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה ישר יח ניחוח לשם, כאשר תעשו כן יעשה, הקהל, חוקה אחת לכם, ולגר הגר, חוקת עולם בדורותיכם, ככם כגר יהיה לפני השם, תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם, ולגר הגר איתכם. לא הבנתי כלום. באמת לא הבנתי כלום. מה זה עושה פה הגר? הלכות גרים, מדי פעם ככה, באמצע הפרשיות, ככה, באמצע הסדרה של הלכות, התורה פתאום מכניסה הגר, אותו דבר כמוכם.
שלא תשכח.
אבל למה זה תקוע פה? פתאום, בהלכות נסחים, אתה אומר לי, כשאתה מביא קורבן, תביא גם נסח. אגב, גם הגר. דווקא פה מצאת להגיד שגם הגר. למה בהנחת תפילין, למשל, לא כתוב שגם הגר צריך להניח תפילין?
זה
רק יגיד שמביא
יין, זה לא יין נסך.
מה אתה אומר? לא, דבר פשוט. מה עניינו של הנסך? להראות שארץ ישראל מכלילה דברים שבדרך כלל היינו חושבים שהם בחוץ. נכון או לא? מה המעלה של הנסכים? לפי מה שלמדנו מתחילת השיעור ועד עכשיו למי שהיה מרוכז, למדנו שהכוונה שארץ ישראל יש לה סגולה להכליל בתוך הקודש דברים שבכלל עומדים בחוץ. הלוכן? בסדר. אז זה בדיוק מה שקורה עם הגר. זה גיור. מה זה הגר? זה מישהו שהיה בחוץ. והוא עכשיו בפנים. זה כן קשור לארץ.
בחוץ לארץ אין גרים.
בחוץ לארץ האם אין גרים? לכאורה זה מאוד מוזר שיהיה גר בחוץ לארץ. לא שזה לא אפשרי, אבל המקום של הגר זה דווקא לא בארץ ישראל. זה דווקא בארץ ישראל. איך כתוב שם ביתרו? לך איתנו, והיה הטוב אשר איתי ואשר עמנו, והתאבנו לך. כן, נוסעים אנו אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם, והיה הטוב אשר איתי ואשר עמנו, וכו'. זאת אומרת, כי יש סכנה בגירות שאיננה מכוונת לארץ ישראל. מה יכולה להיות הסכנה? שנוצרת זהות המחויבת לתורה ולא לעם ישראל. זה מה שקרה עם הנצרות. מה זה הנצרות? זה גיור המוני, ללא יחס ללאומיות היהודית. זה תורת ישראל בלי ארץ ישראל. לכן דווקא הגירות שייכת במיוחד לארץ ישראל. אבל אז נשאלת שאלה, אם זה נכון, מדוע אין לגר חלק בארץ? אפשר לפתוח את החלון שלא נחלק? מה? יש מזגן, אבל קיבלו את המזגן, אז תחליטו, או מזגן או חלונות, אבל לא זה ולא זה. אז עשו זה עינוי סיני. פלונגונג, הכל. כן.
תראה
לך תית הרב, אפשר לקנית עם הזדה
מבקשים משוקה? טוב,
לא,
כי
לפעמים זה שיקולים. הרב כותב שאין קר לו, וכולם חרמו, ישים עליו מי?
כי זה קר.
מי כותב את זה?
מי?
כן,
ככה
הוא כותב? אני
שמעתי
הפוך,
תלוי.
תלוי
אם זה
ללמוד החמה, תקשיבו. טוב, אולי נתקדם קצת. איפה היינו? האם הגרים, כן. יוצא שהגר, לכאורה היה צריך להיות, אם זה כזה חשוב הגר, אז היה צריך שיהיה לו חלק בארץ. למרבה הפלא, הגר אינו נוחל בארץ ישראל. הכיצד? איך יתאמע? אתה לא נותן לו נחלה, מסכן. מה הוא יעשה הגר? יסתובב. ילדים שלו, בנות שלו התחתנו עם יהודים, אבל בנים שלו לא ירשו את הארץ, גם אם התחתנו עם יהודיות. אז הוא אומר, יתנו בית בחומה, בעיר אשר יש לה חומה. זה אפשרות. אבל לא תמיד זה עובד. אומר הרב קוק בקובץ ח' פסקה קנ"ז, שיש ערך לזה שבארץ ישראל תהיה קבוצה שאין לה נחלה. כדי להוות חוליית קשר עם אומות העולם. כלומר, זה היסוד האוניברסלי של היהדות. אם היה רק נוחלי הארץ, אז היה ניתוק מוחלט בין ישראל לעמים. ואז היכולת שלנו להשפיע על האנושות היה לוקה.
זה משהו גם קצת משהו.
נכון, נכון. מה טוב? זה גם שבט גד ראובן, ראשי תיבות. גד ראובן, ראשי תיבות. גר, נכון. מה טוב?
מה עם החצי משבט המנשה?
הוא לא ראשי תיבות גר. כן, מה טוב?
הרב הפעם מסביר שהלאומיות חשובה לא פחות לכאורה מהתורה.
זה גרים. ישראל וארץ
ישראל וכדומה. כשמצטרף לארץ, דווקא
אני מצפים שכן
תהיה לו נחלה, לא
שלא תהיה לו. נכון, נכון. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, לפי מה שאני רגיל לומר, הלאומיות לפחות חשובה יותר, כמו התורה. לא נכון. הלאומיות חשובה מן התורה. עכשיו, לפי זה המצטרף לעם ישראל היה צריך דווקא שיהיה לו נחלה. שאלתך זו היא השאלה ששאלתי. נכון? באמת או לא?
בסדר, אבל...
זאת אומרת, אותה שאלה שאתה שואל, אני גם כן שאלתי.
התשובה לא מספקת.
אתה אומר, התשובה לא מספקת. למה? הרי עם ישראל, מה הוא במהותו? גר או תושב?
אז תגיד שהכהנים, גם לכהנים אין נחלה.
רגע, 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 לא לסתות לרגע אחד. עם ישראל, הוא במהותו גר או תושב?
גר.
גר, אז זהו. לכן, דווקא על ידי שהגר נשאר בגרותו, בזה הוא דומה לעם ישראל. אני אסביר את זה יותר. יש ביטוי בעברית, גר שמתגייר, נכון? גר שמתגייר. זה מבחינת ההיגיון, הביטוי הזה לא עומד. היה צריך להיות זר או גוי שמתיישב. בכלל, מה פירוש המילה גר? גר זה זר, נכון? גר, פירושו, זר, נכון? גר אנוכי בארץ. אדם שגר.
כן, אבל למה גר זה זר?
זה המשמעות של המילה הזאת בעברית. גרים הייתם בארץ מצרים. מה, התגיירנו להיות מצרים? לא. זאת אומרת, גרים הייתם, גר זה מי שזר. אז לכאורה, לפני הגיור, אותו אדם היה גר. עכשיו, שהוא עבר גיור, מה הוא? הופך להיות אזרח, נכון? או תושב. אז היה צריך לקרוא לו גר שמתאזרח, או גר שמתיישב. אמת או לא? השאלה ברורה? כן? השאלה ברורה? השאלה ברורה? הבנת, אבישי? יפה. טוב, אם כך, אז מה התשובה? שבאמת כל אדם בעולם הוא גר. בעולם. גר אנוכי בארץ, איך אמר רבי יהודה הלוי? כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. אבל מי יודע שהאדם גר בעולם? עם ישראל הוא זה שיודע את זה. איך עם ישראל יודע את זה? כי בתכונתו הלאומית יש גירות, שהרי הוא נולד מחוץ לארצו. נכון? נולדנו במצרים. יש לנו תכונה לאומית של גירות, כי הרי נולדנו מחוץ למקומנו. כן? אנחנו האומה היחידה שמולדתה מחוץ לארצה. נכון? המולדת שלנו זה מצרים. ארץ ישראל, וארץ ישראל זו הארץ שלנו. כלומר, יש איזה סתירה. לכן אנחנו תמיד חשים גרים בעולם. לכן אנחנו באנו לעולם כדי ללמד את העולם כולו שהאדם גר, וכאשר בא איזה גוי והוא מגיע למודעות הזאת, הוא מצטרף אלינו, הוא מתגייר, הופך להיות גר כמונו. הוא תמיד היה גר, רק הוא לא ידע את זה. אז הוא היה גר, עכשיו הוא מתגייר, כלומר הוא מעלה למודעות שלו את עובדת היותו גר. מובן? יוצא לפי זה שכאשר יש לך בתוך האומה הישראלית מי ששומר על מעמדו כגר בזה שאין לו נחלה, דווקא בזה הוא מדמה יותר לכלל ישראל מאשר אם הייתה לו נחלה.
הרב קודם כל קשר את הנקודה הזאת של הגר, שזה החיבור שלו עם העולם האוניברסלי, מה שמסביב.
בדיוק.
עכשיו גם לכהנים אין נחלה.
עכשיו אתה אומר גם הכהנים, אז אתה שואל שאלה חדשה, למה גם הכהנים אין להם נחלה?
לא, אני לא שואל למה לכהנים אין. אני אומר, קח את אותם כהנים שאין להם נחלה, ותגיד שהם נותנים שירות גם לאחרים, אבל לגר תן נחלה כמו כל אחד. התירוץ הזה, למה לגר אין נחלה, הוא לא תירוץ מספק.
לא, ועוד איך מספק. זה תירוץ מספק ועוד איך. לא, אני אסביר לך. כי זאת האמת של הגר. כלומר, הגר היה אחד שלפני גירותו סבר, כמו כל הגויים, שהעולם הזה שלו. נכון? עכשיו הוא גילה שהעולם הזה לא שלו, אז צריך לתת ביטוי לידיעה הזאת. הידיעה הזאת בכלל ישראל קיימת כבר כאומה. אבל אצל הגר זה לא מובן מאליו.
גם זה קשה. אם קיימת אומה, אז למה התורה כל כך מקפידה לא להעביר נחלות, לא לתת, לא זה, תעביר
אותה? למה התורה כל כך... אז אתה שואל, אז למה התורה כל כך מקפידה שלא להעביר נחלות ובדיוק שישתרשו בארץ? כי לנו זה לא מובן מאליו. היהודי הוא האחרון שרוצה בארץ שלו. עד שיהודי יסכים שארץ ישראל זה שלו, כל העולם כבר יחשוב שארץ ישראל שלהם. ואני לא מדבר מתוך תיאוריה. בסדר? טוב.
אם רב אומר שאנחנו צריכים להבין שהעולם הזה זה רק כולנו גרים, אז למה אנחנו צריכים להשקיע בכלל בעולם הזה, שבפרוח אותו והכל?
אם העולם הזה אנחנו גרים, אז למה אנחנו משקיעים בעולם הזה? תשובה, אנחנו לא משקיעים בעולם הזה. כלומר, היהודי יש לו נטייה לא להתחבר אל העולם הזה, ולכן גם מתיר פאה בשדה. כן? האומות העולם, כשהם קוצרים את השדה, קוצרים הכל. למה? הם אומרים, תשמע, אני עבדתי פה, השקעתי, מגיע לי. היהודי מותיר פאה. אתה עבדת? לא, וזה לא שלי. עיין ערך, שטיבלך. ראית פעם איך נראה שטיבלך? תמיד יש משהו דפוק, השיש פה קצת שבור, ולא גמרו את הצביעה שם. נכון? זה מקרי? זה לא מקרי בכלל. זה איזה מין רתיעה מהאחיזה מלאה בעולם הזה. זה לא טוב, אבל זאת המציאות. עד אשר העולם הזה ישתנה, כלומר, יש לנו משימה של כיבוש העולם הזה. אני אגיד זה אחרת. אצל הגויים, הם סוברים שכל אדם, כל בני אדם יש להם חלק לעולם הזה. אבל העולם הבא, ספק. לכן הם ממציאים תיאולוגיה שלמה כיצד להביא את האדם לחיי נצח. אצלנו זה בדיוק הפוך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה כבר מסודר, לא צריך לעבוד על זה. יש ביטוח. אבל מה עם העולם הזה? זה המשימה. יהויין, נצח ישראל, להמערה למפורג, נדמה לי פרק י' ב' משהו באזור שם. כן.
זה לא מנחם תגר.
למה זה לא מנחם את הגר?
אתה עד שהוא נכנס וזה וזה, אתה אומר לו לך כלום. פה בעולם הזה, במחנת החלה. אבל אתה תהיה חוליה מקשרת כזאת.
עד רבה.
החלה שלו מדורג לנו משהו
כזה. יש לו תפקיד לגר יותר גדול לפי זה מהיהודי מלידה.
הם יודעים את זה?
הם יודעים, הם ילמדו את השיעור שלי. אבל זה בדיוק העניין. על זה נאמר בתורה שהשם אוהב גר. כן? אוהב גר. למה אוהב גר? בגלל שהוא דומה לו.
הבן?
כן.
כתוב בכוזרי, וגם בשם הרב אבינה שמביא את זה על הכוזרי, שהגר אין לו, הוא לא בדיוק כמו יהודי, אף פעם לא יהיה. כלומר, כן הוא מצטרף לאומה, אבל כיהודי לא יהיה לו, עתידו לא כיהודי.
מה?
מעלתו לא כיהודי.
כן, יש לו מעלה יותר גבוהה מהיהודי.
לא, פחות הוא אומר.
יותר, יותר. ודאי שיותר. הרי יש ב-36 מקומות צוותה התורה לאהבת הגר. וגם באיגרתו של רבי, של הרמב״ם לרבי עובדיה הגר. הוא מסביר את זה, שהקדוש ברוך הוא אמר לגבי אהבת סתם יהודי ואהבת לרעך. אבל בגר, התורה אמרה ואהבתם את הגר, כדרך שאמר ואהבת את השם אלוהיך. יוצא לפי זה שמעלת הגר עליונה יותר. באמת, לא ידעתי שכתוב. מה?
גר לא יכול לקבל נבואה?
אתה אומר שגר לא יכול לקבל נבואה, וזאת מניין לך?
מהכוזרי.
אז תסתכל טוב טוב בכוזרי, בעמוד הזה שאתה מציין, שאתה מתכוון אליו. מצד ימין כתוב שגר לא יתנבא, בצד שמאל, בעמוד השמאלי, כתוב שבלעם יתנבא. רגע, אז אני רוצה להבין. לא, אז אני רוצה להבין. או שכן או שלא.
אין יוצא מן הכלל?
ודאי שיכול להיות יוצא מן הכלל. אם יכול להיות יוצא מן הכלל, אז יש לזה משמעות. אז מה זה אומר? אגב, גם הגמרא אומרת, איך זה שעובדיה, שהיה גר, התנבא? אז אני כבר אחד שלישי, נכון? יש לנו עוד אחד, כן. התנבא, אז הוא יציג מהנביאים. אבל מה זה אומר? זה אומר שהגר לא יתנבא נבואה ישראלית, אלא נבואה גרית. כי הרי מהו התוכן של נבואתו של עובדיה? גר אדומי היה, כה אמר השם לאדום. תראו את הגמרא, זה כמו גרזן שמכה בעץ, והוא עצמו נעשה מן העץ שאותו הוא מכה. זאת אומרת שכל אדם, תוכן הנבואה שלו הוא פונקציה של הזהות שלו. אז מי שעבר דרך זהות של אומות העולם והופך להיות ישראל, זה תוכן אחר. לכן בהגדרה לא יכולה להיות לו נבואה של ישראל. אז בלעם, לכן יש לו לבלעם נבואה גויית. נכון, על מה גוי מתנבא? על עם ישראל. מובן? מה יש לגויים לומר בנבואתם? לדבר עלינו. בגלל שהוא גוי, הוא הגוי בריבוע. כן. עיין מהר"ל, סוף נצח ישראל, שם הפרקים על נבואת בלעם, שהוא מסביר מדוע הוא התנבא על עם ישראל דווקא. כן.
איך זה מסתדר מה שהרב אמר לגרים, שמה שכתוב, קשים גרים לישראל כספחת?
קשים גרים לישראל כספחת, זה נכון, מה הבעיה?
כן, המצב שאנחנו, כאילו, עם ישראל מבטא זה שהוא בעצם היה את המצב של גר בעונה, אז למה...
היכולה אנחנו פוגשים את עצמנו, נכון? כן,
אז צריך להיות דבר טוב.
זה מצוין גרים, רק שקשה.
הקושי לא מובן.
הקושי, אני אסביר לך בדיוק מה קשה. המהר"ל מסביר מה קשה בגרים שהם קשים לישראל, לשם ישראל. זאת אומרת, אני ישראל, אני בבני אברהם, יצחק ויעקב, יש לי מעלה, ייחוס. אומרים, שמע, הוא גם כן בא מסיסרא, גם הוא כמוך. קשים גרים לישראל. זה הכוונה.
מה?
זה קיטור, לא, יש עוד פירושים. יש בתוספות מסכת קידושין חמישה פירושים מדוע קשים גרים ישראל. אני כאן הבאתי, לא הבאתי אף אחד מחמשת הפירושים, הבאתי עכשיו את הפירוש של המהר"ל. מותר לי? בסדר. עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו. על מי, על מה אמרו קשים? על?
רבים.
על גרים, לא על גר. כל הביטויים שהם חיוביים כלפי גרים, תמיד הם כתובים בלשון יחיד. לכן השם אוהב גר, ואהבתם את הגר. כשאומרים קשים, תמיד אומרים גרים. כלומר, מה העניין? שכאשר יש לך קבוצה, נגיד, אומה שלמה מצטרפת לעם ישראל, אז היא משנה את האופי הלאומי. אז קשה לעכל, לכן זה כספחת. מה זה ספחת? דבר, מה?
גר,
מה כתיקון? רגע, מה זה ספחת? זה משון נספח. דבר שהוא נספח הוא תמיד כבד עליי. כן? יתר כנטול דמי. אתה שואל שהגר בא כתיקון? כן, ודאי, הוא בא לתקן את אומות העולם. הרי למשל רות בא לתקן את מואב.
אחרי גם אין נחמה כדי להגן בעצם
שבא לקבוצה? לא, לא קשור לזה. טוב, אפשר להמשיך? פסוק י' ז' וואלה, אנחנו מתקדמים היום בצעדי ענק. לא יאומן.
אין שאלות.
מה?
אין שאלות.
אין שאלות פשוט. זה למה? כי הוא רדום היום. טוב, וידבר השם. מה קרה? שעבדת הלילה?
כן.
זהו. תשתה קפה.
חווייג'.
חווייג' זה לא בטוח שזה מאיר. מה שמאיר בקפה זה לא החווייג'. זה הקפה עצמו, כן, קופאין. החווייג' יכול לקבות
את זה.
החווייג' מכה את זה? כן? אני לא יודע. טוב. וידבר השם אל משה. עוד מישהו, עוד פעם, עוד מעט מישהו יביא פה במסך. יגיד ההפך, החווייג' זה... כן.
Yeah, I'm sorry.
כן, אז זה נאמר, זה קפה לוקח לגיהנם, go to hell. כן, עכשיו, וידבר השם. כן, מה תפקידן של בדיחות בשיעור רציני? לעורר תשומת הלב, כן, זהו, להתעורר, נכון. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם בבואכם אל הארץ, אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לשם, ראשית עריסותיכם, חלה, תרימו תרומה, כי תרומת גורן, כן תרימו אותה, מראשית עריסותיכם, תיתנו לשם תרומה, לדורותיכם. השואל קורא לעצמו חושי הערכי, כתובת קהיו. טוב, בסדר, הוא מת על זה, הוא אוהב את זה. טוב, אם הגר הוא בדרגה גבוהה מישראל, מדוע אם כן אסור לכהן להתחתן עם ביתו? תשובה, גר מותר בכהנת, נכון? כהן אסור בגיורת, אבל גר מותר בכהנת. טוב, עוד שאלה נוספת. כבודו, לפי מה שאני מבין, ויכול להיות שאני טועה, אתה אומר שתפקידנו זה לגייר אנשים. אז למה אם מישהו בא להתגייר, אנחנו עושים לו את החיים קשים בלגרש אותו שלוש פעמים? כי אנחנו רוצים להיות בטוחים שזה רציני. שאלה נוספת. שלום כבוד הרב, אבל גם הערבים שרי בארץ, לפחות תמיד הבתים שלהם לא גמורים, האם גם הם רואים את עצמם מצד עצמם, רגע, את עצמם לא חלק מהעולם הזה, הם לא רואים את עצמם חלק מארץ ישראל? זה נכון. מה? לא, אני אסביר לך משהו. יש השיטה, בשיטת הבנייה הערבית, אולי צריך להדעת, לא, סליחה, אני רוצה להסביר. בשיטת הבנייה הערבית מקובל שבונים חדר ומשאירים קיר אחד לא מצופה. מדוע? כי אם המשפחה מתרחבת מוסיפים עוד חדר וכו'. כלומר, זה השיטה. לכן תמיד יש איזה פינה ששם רואים את הבלוקים חשופים כדי להרחיב את הבית, כי הם חיים בחמולות, זאת אומרת לא שכל אחד יש לו הבית שלו, אלא הכל בית אחד.
זה הסיבה. אתה להשוות את זה לשתים לך?
לא, אני הבנתי שהוא רוצה להשוות את זה לשתים לך, אבל זה מסיבה אחרת. כן, בבקשה. לא צריך לשלם ארנונה עד שהבית לא שלם. אתה אומר שהבית שלם, הוא כן משלם ארנונה. יפה, יפה. טוב. טוב, טוב, טוב. אז איפה היינו? פה מצוות הפרשת חלה. נכון? טוב, אז קודם כל הרקע הכללי הוא מובן. זה שוב, זה נחמה לישראל. אתם, אמנם נגזרה עליכם גזרה שלא להיכנס במשך 40 שנה, אבל יהיה בסדר, אתם עוד תקריבו נסחים, אתם עוד תפרישו חלה. טוב, יש פה שתי שאלות. כבוד הרב, האם גירות זה בגדר ביטול עצמי מוחלט? לא. על פי הכלי יקר, בניין יעקב ופרעו, גר זה לשון פחד ומגור. הגר פוחד, כי איננו שייך, וניתן לגרשו בכל עת. טוב, נכון, זה ההגדרה של המילה גר. יפה. עכשיו, תודה. אז אם כן, יש ברקע הכללי, קודם כל, שהתורה בא לנחם אותנו. אתם עוד תקריבו נסחים, אתם עוד תפרישו חלה. אבל יש עוד הפרשות, כן? הפרשת תרומה, הפרשת מעשר, ותרומת מעשר. מדוע התורה כאן הדגישה דווקא את הפרשת החלה, ולא את שאר ההפרשות? כן, היא רק מזכירה את התרומה האחרת בדרך אגב. כי תרומת גורן, כן תרימו אותה. מה אתה רוצה?
לא, יש פה עוד משהו. אנחנו קוראים
לזה הפרשה.
אתה
רואה כל
איזה תרימו. הפרשה, כאילו אתה מוציא משהו שאתה לא רוצה,
אבל פה זה לכאורה,
אתה רואה מעלה.
יפה, אתה אומר שהביטוי יותר יפה. תרימו. כן,
נערים. זה מעלה, זה לא מצדה.
נכון, 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 נכון. נכון. אז מה הסיבה להזכרת החלה דווקא? מסביר המהר"ל מפראג, נצח ישראל, פרק ג'. שם הוא דן בשאלה פילוסופית ידועה, איך מן האחדות יצא הריבוי. כן? שאלה קדומה, שהרבה דנו בה, מאפלטון ואילך, איך מן האחדות יצא הריבוי. מה התשובה של המהר"ל? לא זוכרים? למה לא נצח ישראל פה, לא?
כן.
לפני 5 שנים. מה, לא הייתם פה? טוב. מה? הפחות מזה? כמה? 3 שנים? לפני שנה, כן. אז אלא, בפרק ג' זה היה כבר הרבה זמן. טוב, פרק ג' בנצח ישראל מסביר המהר"ל שיש מושג אמצעי שהוא מכנה אותו ראשית. שהבורא, בורא, משפיע את הראשית, והוא חוזר, הוא משפיע על הראשית, ומזה נוצר הריבוי. בלי להיכנס לפרטים איך הוא מסביר את זה, אבל מסביר המהר"ל שהראשית נמצאת בכל מישורי הבריאה. מה עם מישורי הבריאה? הפשוטים, המחוברים והמורכבים. נכון? מה זה הפשוטים? למשל, ביקורים. הרי מה זה ביקורים? אני רואה, יורד אל השדה, רואה תאנה שביקרה, מסמן אותה, היא ביקורים. למרות שעדיין אין עוד תאנים על העץ. כלומר, התאנה איננה משהו לעומת האחרים, היא הדבר עצמו. אז זה נקרא פשוטים. אחר כך, כשאני רוצה להפריש מעשר, זה כבר המחוברים. אני לא יכול להפריש מעשר, אלא אם כן יש משהו שהוא לא מעשר. כלומר, יש קודש ויש חולין. אז צריך לקחת, לעשות קרי מכל התבועה, ואז אני לוקח עשירית, וזה ההפרשה. כלומר, זה לעומת זה. זה כבר מחוברים. שלב שלישי זה המורכבים. אני לוקח את מה שמותר לי לאכול, דהיינו החיטה של חולין, אני עושה ממנה עיסה, ובעיסה הזאת אני גם כן עוד פעם מזהה משהו שהוא קודש, דהיינו אכלה. יוצא לפי זה שהאכלה היא הביטוי לקדושה במקום היותר נמוך, כלומר היותר רחוק מן המקור. להראות שהראשית נמצאת גם במורכב. אתה לא בטוח שאתה יכול לחזור על זה. מדוע? האם המילים לא מובנות? המילים מובנות.
או שאיבדת את הקשר או
שצפוף מדי. אז מה אתה מציע? שאני אחזור על זה?
אם כולם יודעים, לא.
לא, אבל אתה רוצה שאני אחזור על זה. אבל יש פה בעיה. חם פה אימים. אבל, לא, באמת חם פה. אבל מצד שני, לא, אפשר לעשות מאמץ. כי אני מדבר על זה, אפשר להדליק את המזגן, אבל יש מישהו שקר לו, נכון? זה הסיבה שקיבית? מי קיבה? מי קיבה פה? נכבה לבד? לא נכון. כן? לא, פשוט חם פה אימים. אבל לא נורא. כי אני מדבר על עוד 3 דקות, אז מי שיסבול זה אלה שיהיו בשיעור הבא ולא אכפת לי. אז... איפה היינו? כן. המהר"ל שואל בספר נצח ישראל, פרק ג', שאלה פילוסופית קלאסית, שמקורה כבר אצל אפלטון, והיא, כיצד מן האחדות יצא הריבוי? עד כאן השאלה ברורה. התשובה שנותן המהר"ל, שאני לא אפרט אותה יותר מדי, בנויה על הרעיון שהקדוש ברוך הוא משפיע את הראשית. הראשית היא פשוטה, וכאשר הקדוש ברוך הוא חוזר ופועל על הראשית, נוצר הריבוי. כיצד? את זה אני לא אסביר. כוונה שאין בה הרכבה. הראשית היא באמת אחדות גם כן. כלומר, האחד חולל את האחד. עד כאן ברור? מה הבעיה? עד עכשיו זה ברור. בסדר. אומר המהר"ל, מאחר וכל דבר במציאות הוא נספח של הראשית, אתה צריך לפגוש את הראשית בכל מישור ומישור של המציאות. בדרגות הרכבה שונות, שהוא מכנה אותם פשוטים, מחוברים, מורכבים. פשוטים, אתה רואה את הראשית בביקורים, אחר כך הראשית במחוברים, דיינו המעשר, לא, כי כדי להפריש מעשר, אתה צריך שיהיה לך דבר שלא יהיה מעשר. בביקורים אתה לא צריך, יש לך רק תאנה אחת, היא יכולה להיות ביקורים, גם אם אין לך עוד תאנים, בסדר? אז זה הפשוט, מה?
אני צריך להפריש דבר שלא יהיה מעשר?
אתה צריך להפריש מן החולין, אתה לא יכול לעשות את כל השדה מעשר. הוא אומר, כל השדה תרומה, אינה תרומה, שנאמר ראשית, ששיעריה ניכרים, נכון? זאת אומרת, המעשר הוא קדושה יחסית למשהו שאיננו קדוש. לעומת הביקורים, שיש קדושה עצמית בפרי. תגיד לו שאני לא פה. מה?
יש שיטה להפריש שזה על העץ.
רגע, אתה עכשיו נכנס כאן לפרטים. קודם כל, המעשר הוא תמיד ביחס לחולין. אין מעשר ללא חולין. בסדר? אז זה המחוברים. אז אתה רואה את הראשית בדרגת הרכבה מתקדמת יותר מהביקורים. עוד יותר מתקדם, מה שנקרא המורכבים. דהיינו העיסה. האיסה זה קמח מעורב במים. זה כבר אפילו מלאכותי, זה כבר האדם שהתערב בזה. ושמה גם כן יש הפרשת חלה. זאת אומרת, זאת הנוכחות של הראשית בדרגה היותר רחוקה מן המקור. פרשטייסט, מובן? מורכבים, פשוטים, מחוברים, מורכבים. מה? לא, הקדוש ברוך הוא משפיע את הראשית וחוזר להשפיע על הראשית. אז זה אני אמרתי שאני לא אסביר, כיוון שזה קשור לשיעור בנצח ישראל. בסדר? רק שנייה. שלום כבוד הרב, הפרשת חלה היא תיקון לחטא האדם
או
לדעה שאומרת שאכל חיטה, למה מצנזרים שאלות ושייכות? אני לא יודע מי מצנזר שאלות. יש שאלות שלפעמים לא שייכות, לכן מטבע הדברים מצנזרים אותם כי הם לא בנושא השיעור. חוץ מזה, אם כבר אתה מתלונן על זה שמצנזרים שאלות, אני מציע שתהיינה כתובות בעברית תקנית, כי אני לא מבין מה זה ושייכות. וגם מה זה האו שכתבת ה' עם נון סופית, שאני בכלל לא מתקן. כן, מה? הם מתקנים,
הם מתקנים
את הכתיב וגם עושים את זה. כן, אבל פה יש לו טענות. תראה, צריך איזשהו נוהל. זה כמו שמשל בתוכנית יש עם מי לדבר, עם גדעון רייכר וזה. אנשים אומרים, אני כל הזמן מנסה להתקשר, וזה כבר חודש אני מנסה לדבר, ואחרים נכנסים כל הזמן. כן, אז מסבירים, יש נהלים, אי אפשר, וזה פה ושם, במיוחד אם אתה ימני, אז לא ייתנו לך, זה כמו סבבה. אבל בסדר, נגיד להם, נגיד להם שם שישתדלו יותר. טוב, עוד שאלה? לא. שלום כבוד הרב, אבל גם הביקורים אינם מוקרבים לאישי המזבח, וזה עדיין לא כאחד. משמע שארץ ישראל היא עדיין לא עדן. נכון, עוד מעט, לאט לאט. טוב, עד כאן להיום, שלום.